Parashat Shemot, והוא התעסק בהתייחס לדברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות. מיוחד הרמב"ן שהוא התייחס לכל ספר כספר, כיחידה, ולא כבדרך כלל, הראשונים שהתייחסו לתורה, התייחסו לזה בצורה דיקונסטרוקציוניזם. זה פשוט מפרקים את הפסוק לחלקים קטנים, מילה יתרה, אות יתרה, לשון כפול, שני פסוקים, שלושה פסוקים, מה הפרק הזה? וכמובן, מעט מהראשונים התייחסו לספר, למסות של טקסט. הקריאה המודרנית שלנו, אנחנו מתייחסים, לומדים תנ"ך, לומדים כל ישעיה, או כמה פרקים של ישעיה, ומשלים, כמו שקוראים להבדיל, ספרים אחרים. אז בראשונים זה די נדיר, מי שמחפש באברבנאל, שהוא לקח יחידה של טקסט, והוא התייחס לכל הטקסט כפרק או כמה פרקים, וגם במידה מסוימת הרמב"ן, בכל ספר, הוא נותן, הוא מספק איזו הקדמה שבה הוא מנסה לאפיין ולתפוס את האופי של הספר, את הפרחה. אז בהקדמתו לספר שלו, אני אתחיל מהדף השני, הדף השני זה הדף של רמב"ם איתו. בהקדמה לספר שמות, רמב"ם מתייחס לספר שמות, לסימטריה בין ספר שמות לבין ספר בראשית, וכמובן הוא מייעל את המגמה הסופית של ספר שמות. וזה בדף השני בראש העמוד. יש למה כתוב ספר בראשית, זאת אומרת, כבר סיימנו ספר בראשית, שהוא ספר היצירה. כן, לספר בראשית יש שני שמות בחז"ל. מי שמכיר את שני השמות של ספר בראשית? חז"ל הגדירו כל ספר, כן, איך?
ספר ישר וספר יצירה.
כן, ספר יצירה, וגם כי זה ספר שבו מתואר יצירת עולם, וגם ספר הישרים. כי אבות בנו עולם מוסרי על ידי ישרות ופשרנות ויכולת לסבול אנשים ולא כל הזמן ויכוחים והתנחשויות. אז הספר הישרים, ספר שמות מוגדר בפי חז"ל כברור ספר הגאולה, ויקרא הוא תורת כהנים, במדבר הוא חומש הפקודים, ספר הפקודים, כי יש מפקד בתחילת הספר ומפקד בסוף הספר. והמפקדים האלו ממסגרים את הספר. במפקד הראשון אנחנו עומדים להיכנס לארץ, אנחנו עדיין באיזה נתיב על-טבעי, והמפקד מתנהל בצורה על-טבעית, ככה סופרים אותנו, אנחנו צבאות של הקדוש, צבאות של הקדוש ברוך הוא, דגלים, מחנות, וכמובן הדעיכה הגדולה באמצע הספר, מרגלים, מתאוננים, קורח, ובסוף הספר חזרה, קצת עגומה, כי קשה לתפוס את המצב הקדום, אבל יש עוד מפקד. אז הספר ככה מושתת על שני מפקדים, חומש הפקודים. בספר דברים, ברור שזה משנת תורה. אז, מה? ספר ישר, בדרך כלל זה משנת תורה. אז ברמב"ן אומר שספר בראשית שילמנו בחידוש העולם, ביצירת כל נוצר, ובמקרי האבות שהם כעניין יצירה לזרם, בסך הכל הספר מושלט. על ידי אבות, לא על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לוקח איזה פרשה אחת. אנשים משתלטים על שער הספר והם לא יוצרים. אז הם לא יוצרים את העולם הביולוגי, את העולם הטבעי, הם יוצרים את העולם המוסרי, הרוחני, התורני. אז זה ספר יצירה, כי אבות הם גם יוצרים. הקדוש ברוך הוא יצר הרים ונהרות, אבל אנחנו, כמובן תחת השגחתו ותחת השבעתו, יצרנו מוסר, מושגים, אז כדי שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל עתיד לבוא להם, מעשה אבות סימן לבנים, כל מה שאבות עשו, מהווה איזה דגם, פלטפורמה לבנים, וכאן הוא עובר מספר בראשית לספר שמות, שורה שנייה, ואחרי שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר, בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. חז"ל בנו רמזים, חז"ל בנו תובנות, חז"ל בנו דגמים, דוגמה, ואנחנו גאלנו או נגאלנו ממצרים כחלק מהרמזים, ונתייחד, צורה שלישית, ספר ואל השמות, בעניין הגלות הראשון הנגזר, ובגולה ממנו. ולכן חזר והתחיל בשמות יהודי מצרים, מספרם אף וכשפר נכתב, זה בעבור קריאתם שם ראשית הגלות, כן? שאלה אולי הכי מפורסמת של ספר שמות, פרשת שמות, למה הפרשה מתחילה עוד פעם עם רשימת השבטים? הרי שבטים כבר נפקדו בסוף פרשת ויגש, השבטים האלה כבר מתו בתחילת ספר שמות, מעניין אלה שמות בני ישראל בעיר מצרים, ראובן בחוריה, מעניין כל המפקד הזה לתחילת ספר שמות, טוען רמב"ן כי בירידתם למצרים ירידת אותם שבטים הגלות התחילה, אז פתיח טוב לתפוס את המושג שהנה הגלות הראשונה שמהווה דגם בכל הגלויות מתחילה, אוקיי? טוב. והנה, שורה שישית. הגלות איננו נשלם טוב, אולי הספר צריך להסתיים בפרשת בו, בשלח, כי הגאולה באה. וכל הדרמה וכל הסאגה של ספר שמות זה גלות וגאולה, ונגאלנו בתדווה ניסן בפרשת בשלח. הנה הגלות איננו נשלם עד כאן המילים החשובות. תסתכלו, מילים מפורסמות. יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. מילים חשובות. שובם אל מקומם למעלת אבותם. וכשיצאו ממצרים, אף פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, הם עדיין בגלות. היו בארץ, לא להם. נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני, ויעשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז, עוד פעם, שבו אל מעלת אבותם. שהיה סוד אלוקה עלי, עליהם, והם עם המרכבה, נסענו את הקדוש ברוך הוא כמרכבה, ואז נחשבו גאולים, ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו עניין המשכן, וביות כבוד השם מלא אותו תמיד. כן. על התאמתם, יפה, נדבר קצת. אז רבה מיטל בעצם מפיק שני לקחים מתוך הרמבן הזה. לקח אחד, שזה ששבנו לארצינו, זאת לא גאולה. תחילת הגאולה, צעדים לקראת הגאולה, כי חשבנו על מקומנו, אבל טרם הגענו למעלת אבותינו. אז גאולה צריכה להיות גם גאולה רוחנית וגם גאולה גיאוגרפית. לא מספיק חזרה לארצינו. רבה מיטל גם תיעד לנו, יש סתירה במדרשים, כי בעצם מדרש אחד אומר שהגלות התחילה עם מיטתו של יעקב. ומדרש אחר מתאר את הגלות שתתחיל או שהתחילה במיטת יוסף. ונסתכל פה, אני חושב שהבאתי אותם. כן, בסוף העמוד. 8-9, שני קטעים ממדרש רבה. בשמונה, כן, כל זמן שיוסף היה קיים, לא היה מסוי של מצוי. מת יוסף, נראה להם מסוי. זאת אומרת, הגלות התחילה עם יוסף. אבל אחר כך, שמות רבה ממש קטע, עוד כמה קטעים. טוב, זה לא מופיע פה. לא מופיע. חשבתי שציטטתי, אבל יש מדרש אחר שמתחיל עם יעקב. זה רבה מטלטן שיש שני גלויות. יש שני גלויות. יש גלות רוחנית ויש גלות פיזית. אז הגלות פיזית התחילה עם יעקב. שיעקב, הגשר שלהם לארץ ישראל, כי יוסף לא היה כל כך קשור לארץ ישראל. אז באמת, אז קצת התבוללו בתוך מצרים וקצת. אחר כך, אחרי שיוסף מת, עד שיוסף היה חי, מצרים לא השתעבדו בעם ישראל, כי הכירו את יוסף, העריכו אותו, העריכו את היהודים. אחרי שיוסף מת, אז הגלות הפיזית התחילה. אבל הגלות המנטלית, הרוחנית, כבר התחילה לפני כן. יש דווקא נציב מאוד מעניין בפרשתנו. מי שרוצה, מי שמבין האנגלית, הקלטתי שיעור בוויתר הזה. יש שני קטעים מאוד סותרים בנציב. מצד אחד, כאשר הוא טוען שעם ישראל התבוללו, ונכנסו לתוך מצרים, לא רק נשארו בגושן, אחרי שיוסף מת, וזאת הסיבה שמצרים שנאו אותנו, כי אם היינו נפרדים, אז לכל שבט, לכל אומה, יש את הזכות להיות במקום שלהם, ולשמור את המנהגים שלהם. ונכנסנו והשתלבנו בתוך החברה, בתוך כל מיני מקומות, ובעצם גירה אותם, זה בעצם הכיס אותם. מצד שני, יש עוד קטע בנציב, שדווקא הן עם, הבה נדחק מלאו, יש עם, מה הלשון של הפסוק בתחילת הפרשה? מה? לשון הוא, לא, 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 שמות. כן, הנה עם בני ישראל, למה הנה עם בני ישראל? הנה בני ישראל, זה נצא מדייק, כי בעצם הם נפרדים, הם לא מתחתים, יש להם דתות שונות, כמו ש... המן אומר, ישנו עם אחד מפוזר, מפורד בין עמים, ודתיהם שנו, ודתי המלך אינם עושים. אז יש תירה, מה בעצם גורם שנאת היהודים? מה גורם אנטישמיות? זה שאנחנו משתלבים בחברה, או זה שאנחנו נשארים בגיליוני החברה, בצדי החברה? ואני חושב שהתשובה היא שניהם. הקומבינציה הזאת היא שגורמת. בעצם לא היינו לבד, כמו אני יודע, את השבט הטבעי באוסטרליה. אז כל אחד מסתכל עליהם, תוכנית תיעודי, דוקימנטריז עליהם, על יהודים האלו בוויינסבורג, אבל אנחנו משתלבים בתוך החברה, מובילים את החברה, אנחנו משפיעים על החברה, אנחנו בחוד החנית של החברה. אז אם היינו משתלבים לגמרי בחברה, ומקבלים את כל הנורמות של החברה, ולהיות כמו כולם, בסדר, אתם חלק מאיתנו, אבל אתם שונים, אז קשה לאנשים להבין מי אתם. אתם רוצים להיות חלק או לא חלק? והתשובה שלנו, הנה, אנחנו רוצים להיות חלק, כי הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להיות חלק, אבל חלק נפרד, להוביל ולהשפיע ולעבוד את הדוגמה. אז אני חושב שבאיזשהו שלב זה הקומבינציה שקצת משגע אנשים. כי יש אנשים שמשתלבים לגמרי. ויש אומות שהם נשארים בצד. אנחנו, שניהם, אנחנו גם מובילים, אבל גם שומרים על הזהות המיוחדת שלנו. אז הלקח הראשון, שזה שחזרנו לארץ, לא נחשב גאולה. זה נחשב הכנה לקראת הגאולה. אני סיפרתי לכם הרבה פעמים של רב עמיטל, הייתה ציונות מאוד מאוד מתונה, מאוד מאוד ככה יציבה, לא משיחית ולא חלומות, אלא קודם כל לשמור את הגחלת, לשמר מה שנשאר אחרי השואה, לבנות בסיס איתנה, זהירה, שמרנית. רב לכנסין בכלל לא היה אמירה משיחית, רב לכנסין היה מאוד מאוד הלכתית, כמעט כל זמן שהוא דיבר על חזרה לארץ ישראל, זה היה או דרך הראי ההלכה ההלכתי, או דרך כל מיני שאלות הלכתיות, אז מאוד יציב, מאוד מתון, מאוד לא ככה משיחי. אז זה שחזרנו זה בסדר, אבל טרם הגענו למעלת אבותינו. הנקודה השנייה, והנקודה הזאת הסירה את כל החדר אוכל של ישיבת הר ציון ב-1984. אני זוכר את הצעקות מכל מיני אנשים שהיום מכהנים כרבנים חשובים, והיו ויכוחים וצעקות ומריבות נגד החוצניקים. כי בעצם, מה קורה בספר ההקדמה של רמב"ן? איך ספר הגאולה מסתיים? הופעת השכינה איפה? במשכן. זה בארץ? לא כל כך. אז אפשר להגיע לשיא הגאולה גם בחוץ לארץ. זה בעצם האמירה של הרמב"ן. כי הגאולה היא השורת השכינה. אני אתייחס לשאלתך עוד כמה דקות. אז בעצם יש ניתוק בין גאולה לבין ארץ ישראל. כי בעצם...
למה זה הסיר את החדר אוכל?
כי הישראלים מאוד מאוד כעסו עליהם. אני לא אמרתי שום דבר, זה רבה מטל, אבל כנראה ש... אנחנו סירי עזאזל. כנראה. שבעצם מצב של גאולה הוא מצב שאדם מקבל פני השכינה ונמצא בפני השכינה. המקום, כאן אני מוסיף, המקום ההיסטורי, המתאים, האידיאל לכך הוא כמובן מבחינה קשת היסטורי, ארץ ישראל, יהודים חוזרים לארץ ישראל. אבל המודליות הזאת, להיות במצב של גאולה, המודליות הוא להיות לפני השכינה. וארץ ישראל בלי השכינה, זאת לא גאולה. אדם שמחבק את השכינה במקום אחר, זאת גאולה אישית, זאת לא גאולה היסטורית, וזאת לא גאולה משיחית, זאת גאולה לאדם, להיות לפני השכינה. אדם שזוכה להוות משכן לקדוש ברוך הוא, אז הוא נחשב גאול. כמובן, הוא עדיין צריך לקדם את הגאולה ההיסטורית הקולקטיבית הלאומית. אבל ספר הגאולה מסתיים במשכן, בירידת השכינה על המשכן בסוף פרשת פקודי. כן.
כאילו
בכל הניסים, בכל הגבולות, זה היה ממש ברור שכאילו
הקדוש ברוך הוא היה שם. אבל חשבתי שזה
היה כאילו
הקדוש ברוך הוא בכל. אנחנו צריכים למצוא את זה בעצמנו. אז כאילו...
אפשר לומר שזה יותר אזרחי בארץ ישראל, פחות על טבעי. אבל ברור שבזמן תקופת בית הראשון היו הרבה הרבה ניסים, הרבה ניסים בולטים, על טבעיים, בקשר לבית המקדש, בקשר ל... אז זה... נכון, אז זה עניין של צורת חיים, לא עניין של מפגש עם השכינה. איך אנחנו מנהלים את החיים? אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו יוזמים? אבל מבחינת המפגש עצמו, ועד כמה המפגש ניכר, ומקום השכינה ניכר, אני לא חושב שבארץ ישראל יש דיחה, או שיש הסתרת השכינה. אוקיי, אז זה הקטע של הרמב"ן, קטע מאוד חשוב לדעת, במיוחד החלק האחרון של הרמב"ן. טוב. בקשר לשם משה, לא משה נקרא משה, הרי תמיד זה איזה שאלה מעניינת, השם של משה, האדם הכי גדול, איש אלוקים, שעולה לשמיים, שמוריד את התורה, מאיפה הוא קיבל את השם? מאיזה מצרית, בת פרעה. מה, מה הקשר? למה הוא נקרא משה על פי השם שהיא מעניקה? כנראה שהיה לו איזה שם לפני כן, כן, אותם שלושה חדשים קוראו לו משהו, לא קוראו לו תינוק, אז יוכבד הניק איזה שם, ובכל זאת, את השם נתפס, השם של בתיה. אז התורה מספרת לנו, ויגדל הילד בתביר לבד פרעה, מספר 2, והיא ללבן, ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים ישתיו. שוב פעם, שאלה שנייה. השם פה הוא מאוד 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 יבש. השם של אברהם, אב המון גויים, השם של יעקב, השם ישראל, כל השמות בספר שמות, הם שמות מאוד מאוד משמעותיות, עם הרבה תוכן. השם של משה, כי מן המים ישתיו. לא הייתי מוצא אותו בהשפעה, הייתי קורא לו השפעה. לא הייתי מוצא אותו כשאכלתי אוף, הייתי קורא לו אוף, כן. מצאתי אותו במים, אז קורא לו משה, כי מן המים שזה, זה קצת, כן. מעצב את עצמו, לא נצב. יפה, אני אגיד משהו שמשה יותר דומה, אבל זה גם כן יפה, זה ניגוד במשה למים, מן המים משתיו. אז כמה שאני אספר מה שבאמת על מה שמאוד קרוב למה שמאוד, אני אספר מה שאני תמיד חשבתי, כי השם שלי, השם הזה מאוד אהוב לי, כי השם שלי משה, ואני תמיד ראיתי את זה כמטאפורה לכך שאתה נמשך למקום אחר ממה שצפית. כי אדם שנמצא במים, המים זורם, ואתה הולך עם המים ליד הבא, לשדה הבא. האדם שנמשך מהמים, הוא עובר מהמסלול הקלאסי הטבעי הזורם לאיזה מסלול אחר. קצת דומה למה שאמרת. ולמה זה כל כך מהדהד בי? כי אני הגעתי לישיבת הר עציון ב-1984, והדבר האחרון שחשבתי עליו שאני אגור בגוש עציון כמורה. אני באתי לכמה חודשים להיות בארץ, gap year, לחזור לברוקלין, להיות רופא שיניים, כמו שראיתי כשגדלתי. לו הייתם אומר לי שבעוד 35 שנים הייתי גר בגוש עציון, כבר 30 שנה, ומורה, לא הייתי מאמין. אני באתי לכמה חודשים, ואני הרגשתי שפשוט פגשתי אנשים חדשים, נחשפתי לרעיונות חזקים, והנחתי לעצמי להיות פתוח להשפעה, ולהעברה מקשת אחת לקשת אחרת. ואני מרגיש את זה ממש כאוטוביוגרפיה, שכמובן, אני נושא את השם, אני איש הקטן, משה הקטן, אבל שגם אני נמשך מהמים, שהמים זרם, והמים היו אמורים לקחת אותי ליד אחד, ואני נמשך מהמים ליד אחר. אז במשה זה עניין של שינוי הגורל, כי הוא היה אמור להיות נאכל על ידי התנינים, והוא נמשך מהמים לגורל אחר. אבל אברהם איתן אמר משהו אחר. זה דבר מה שאמרת. אנחנו חיים בעולם שנראה לנו שהחומר הוא מאוד יציב, מאוד קבוע, והמושגים זה מאוד אברירי, מאוד מופשט, מאוד, כן, זה חומר, זה עץ, זה ספר, זה פלאפון, זה כסף, זה אוכל, זה בגדים. תתחיל לדבר עם רעיונות על עולם הרוח, על עולם המושגים, זה משהו מנותק, משהו מעוטל, משהו מופשט. באמת היא הפוך, שחומר הולך ובא, וחומר נשרף ונאכל, וחומר נמצא עכשיו ולא נמצא בעוד כמה שנים, אבל מה נשאר? רוח, מושגים, רעיונות, ערכים. אז יש איזה ניגוד בין שני עולמות, בין שתי זירות, זירת החומר ובין זירת הרוח והמושגים. ומשה בא בעצם להעביר אנשים ששחויים כל כולם בעולם החומר, חומר ולבנים, אין להם מושגים. לא שמוע משה מקוצר רוח מעבודה קשה, לעבד אין מושגים, אין זהות. והוא רוצה ללמד אותם ודרכם את כל העולם, את עולם הרוח. אז הוא נמשך מהמים, מהחומר, ומים זה חומר שלמרות שהוא חומר והוא חומר דומיננטי, הוא חומר שבעצמו כל הזמן במעגלי שינוי. כן, הוא מתעדה ואחר כך הוא יורד כגשם. זה חומר, אבל רואים בחומר הזה חומר שהוא לא קיים ולא יציב. כי המים הוא תמיד בתנועה, יש תמיד דינמיקה למעגל המים. אז הוא נמשך מהחומר, כי בעצם המסר שלו והבשורה שלו הוא בשורה של רוח, אז הוא נמשך מהמים. אז קוראים לו משה, כדי להראות שאנחנו, איזה בשורה הבאנו לעולם? עולם הרוח, עולם המושגים. אבל, כאן החלק השני, מצד אחד יש מגמה של יהודים, אנשי רוח, להתנתק מעולם החומר, לראות את העליונות של עולם הרוח. מצד שני, אנחנו חיים בעולם החומר. אז המגמה והפתרון הוא להרכיב את הרוח על החומר, ולחיות חיים חומרניים לפי ההנחיות הרוחניות. וזה התדמית השנייה של משה רבינו. כשמשה רבינו בא לגאול את עם ישראל, איך הוא מגיע למצרים? הוא רוכב על
חמור.
מי עוד רוכב על חמור בתנ"ך? משיח, אני ורוכב על החמור, ומי עוד? אברהם. בלעם רוכב אבל יורד, ומתווכח עם החמור, בדיוק. לא, רשי, כן? כן, כן. אבל חז"ל דווקא מחברים בין אברהם בתחילת ההיסטוריה, משיח בסוף ההיסטוריה, ומשה בתחנה הזאת. אז בואו נקרא את רשי, וכמובן שומעים את הכוח של אברהם מיטל לקרוא מדרשים בצורה מטאפורית ולא בצורה ליטרלית. אז מה כותב רשי? מספר 5, על החמור, חמור מיוחד. זה חמור מיוחד. זה חמור קדוש. הוא החמור שחבש אברהם, לעקדת יצחק, מספר 5. הוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו, שנאמר אני ורחב על החמור, והייתי לכם את הפסוקים בזכריה. רב עמיטל מסר לנו, בנות, לא מדובר בחמור ישן, זקן, עם זקן שככה חי בתקופת אברהם אבינו, ויחיה עד תקופת משיח. זה לא אותו חמור. זה אותו מושג. יש שלוש חמורים, זה לא אותו חמור. אלא ששלושתם מגיעים על חמור, כי הם משחקים עם האותיות ומחליפים את הוו ואת המם, אז חמור הופך להיות לא חמור, אלא חומר. אז משה בא ורוכב על החומר. והבשורה של משה, שגם עולם החומרי, הוא מיועד לקדושה ולהרכבת איזה עולם עליון עלה ורוכב על החמור. אז מצד אחד, וכמובן, זה האתגר שלכם. כן, אני מתבטא, לא רבה מיטה. באיזשהו שלב להיות יהודי זה להתנתק קצת מעולם החומר. זה נקרא קדושה. קדושה זה לא קדושה כפי שאנחנו, הולי וחשוב וצדיק. להיות קדוש זה לא מנותק. מי הקדוש האולטימטיבי? הקדוש ברוך הוא. קדושים תהיו, כי קדוש אני כשם אלוקיכם. מה הקדושה של הקדוש ברוך הוא? כך מנותק שאי אפשר לתאר אותו. אין שום מילה שתופסת את הקדוש ברוך הוא. הוא הקדושה האופטימה, הוא הקדושה הכי אינטנסיבית. שאפילו אין מילה, זאת הסיבה שבברכה שלישית ב-18, מה אומרים? אתה קדוש, שמך קדוש, ישים בכל יום ילחצה לה, כי כל מלך ידע בקדש אתה, ברכת השם, תגיד לי מה זה קדושה? היא ברכה בלי תוכן. בברכה ראשונה מספרים על אבות, מספרים על הגדולה שלהם, על החל. בברכה שנייה, מחלת החיים, מחסד, מחיים עשים, יש תוכן, יש תיאורים. בברכה הזאת של הקדושה אין תיאורים. התשובה היא כי אין תיאורים. זה כל המסר של הקדושה, שאני לא יכול להדביק לקדוש ברוך הוא שום מילה. כל מילה שאני בוחר נובע מעולם התופעות שלי, מעולם החוויות, והחוויות שלי הן לא חוויות של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם אני לא יכול להוסיף שום מילה, רק להגיד שהוא מנותק, שהוא שונה. אתה קדוש, שמך קדוש, ושם בכל יום ילך עשה לה, ברוך אתה השם, הכל הקדוש. זאת הסיבה שב-18, מה אומרים? קדוש, קדוש, קדוש. אני קורא לזה הסימפוניה החמישית של בטהובן. טן, 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 טן. אותו צליל, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כי אי אפשר להוסיף על הצליל, אז אתה רק מכפיל. קדוש, 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 כי אתה לא יכול להוסיף מילה, אז רק להגיד את זה עוד פעם. במקום לעבור לתוכן ולתיאור ולהגדרה. אז הקדוש ברוך הוא קדוש, ואנחנו רוצים להיות גם קדוש. קדושים תהיו, אז איך אנחנו מקדשים את עצמנו? לא אוכלים את הכל. מברכים לפני אכילה, מברכים לאחרי אכילה. עולם המיני שלנו, זה לא פרוע, זה מרוסן. הוא מוסר מבחינת אנשים, מבחינת התקופות. אז מצד אחד, מי שלא מחפש התנתקות מעולם הזה, אני לא חושב שהיא תצליח בעולם של עבודת השם. צריך מאיזשהו שלב לא להיות שחויים ושקועים בעולם החומר. מצד שני, מי שמתנתק לגמרי, אז הופך להיות מלאכותי ולא ריאלי ולא מציאותי, כי זה הופך להיות סקיצופרני. כשאני נמצא במצב דתי, אז אני אומר, העולם שלי הוא אפס וחשוך ורדוד. אחר כך יוצא לי הסיובי, הטלפון, והולך למסעדה, וזה יוצא איזה סקיצופרניות. אז צריכים לחפש את האיזון בין קוטב אחד שאדם מתנתק לגמרי, קוטב שני שהוא שוקר לגמרי, שהוא מתנתק, אבל גם יודע לחיות חיים עשירים וחיים מאושרים וחיים, אבל כל הזמן מנוהל לפי צרכי הרוח וערכי הרוח. זה הייתי אומר לכם אולי אחד מהפתגמים הכי מרכזיים, להיות איש רוח. באנגלית להיות אידיאליסט. לחיות חיים של אידיאלים, של ערכים, של מושגים, ולא כדי להרוויח עוד צ'ק ועוד משכורת ועוד בית ועוד... גם מי שירוויח את זה, שיהיה מנוהל לפי צרכים ערכיים. גם מי שרוצה להיות עשיר, יש אדם שרוצה להיות עשיר מכל מיני סיבות, אבל זה לא הדחף. הדחף הוא משהו גבוה יותר וחשוב יותר, והוא מחליט, והיא מחליטה שזאת הדרך שלו שלה להשיג את המטרות. אבל מטרות, מטרות. תוכן. אז זה בעצם מה שרמיטל סיפר לנו על אני ורחב על החמור של משה רבינו.
כן.
כי הוא ידע שיתרו כהן והוא מישהו חני. מה שהיה צריך לומר את הכלים איך. אוקיי. טוב, מעניין. זה מעניין, כי כשהוא בורח למדיין הוא לא יודע שיפגוש את יתרו. הוא פוגש את יתרו רק בגלל שהוא מציל את הבנות. אז היא טוענת שיש איזו תוכנית.
כן, אבל גם.
נסתר. למה הוא נשאר שם?
אחר כך, איך מתארים את יתרו כחותן.
אוקיי, אוקיי. ויש נקודה שלישית שרציתי לספר, זה נקודה של שמות. כן, יש רש"י מפורסם בתחילת ספר שמות. כן, יש, צריכים לדעת את הרש"י הראשון בכל ספר. הרש"י הראשון בבראשית זה כמובן, למה התורה מתחילה בראשית חשוב לכם. רש"י הראשון בספר שמות הוא, למה סופרים אותם עוד פעם? אז ראינו את התשובה של רמב"ן, התשובה של רש"י היא תשובה יותר סגנונית וסטייליסטית. מה התשובה של רש"י? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כל כך, סופר אותנו כל הזדמנות. כמו כסף, אדם סופר, עוד פעם סופר, סופר.
זה רש"י הראשון לי במדבר.
מה?
זה רש"י הראשון לי במדבר.
נכון, נכון, זה גם משמעות. אבל רש"י מוסיף, אבל יש תוספת ברש"י מאוד חשוב. אז בואו נסתכל ברש"י, אני חושב שהבאתי אותו באיזשהו מקום, כן, לא, או כן, לא, כן, לא. לא, 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 לא. חשבתי. מעניין. טוב, אז הרש"י טוען, יש פה חומש עם רש"י, בסדר, זה רש"י קצר. רש"י טוען שהקדוש ברוך הוא סופר אותנו, כי הוא אוהב אותנו. אוקיי, הנה. כן, טוב, זה שמות רבה, זה מדרש במספר 9. מספר 9 בדפים, זה המדרש מהווה מקור לרש"י. מה טוען המדרש? ואלה שמות בני ישראל, בן מצרים, יעקב, בניו ואיש ביתו באו. שקולים הם ישראל כצבא השמיים. נאמר כאן שמות ונאמר בכוכבים שמות. אז אני אקריא לכם רש"י, כי מאוד חשוב לשמוע לפחות את הצליל של רש"י. אז תקשיבו לרש"י. רש"י הראשון. ואלה שמות בני ישראל, אף על פי שמנען בחייהם, בשמותם, כבר מנע אותם, חזר ומנעם במיטתן. להודיע חיבתן. זה בסדר, זה. כאן רש"י צריך להסתיים. רש"י מוסיף. שנמשלו לכוכבים, שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר מוציא במספר צבאם לכולם בשם מקרא, זה ישעיה פרק. מה פתאום שרש"י תוכב את העניין של כוכבים מתוך הרש"י? המסר של רש"י שאנחנו אהובים על הקדוש ברוך הוא וסופר אותנו בכל הזדמנות. אבל למה רש"י, העניין של כוכבים לא קשור לפסוק? שתי שאלות. למה רש"י בחר בכוכבים בניגוד לחול הים ואפר אדמה? יש הרבה משלים למיסה. ומה הקשר לפסוק? ולמה בתחילת שמות? רש"י ראשון בכל ספר הוא קצת מרחיב מעבר לטקסט. הוא רוצה להגיד איזה מסר. אז מה המסר? למה כוכבים? אז אם נדייק ברש"י וגם במדרש, תקשיבו ללשון של רש"י, שמוציאן את הכוכבים ומכניסן במספר ובשמותם, לכל כוכב יש שם, בכולם שם התקרא. מונה מספר לכוכבים, בכולם שם התקרא. אז בכוכבים יש דינמיקה בין מספר לבין שם. סופרים את הכוכבים, כמובן קשה לספור אותם, כי יש כל כך הרבה, אבל סופרים. אבל לכל כוכב בניגוד לכל גרגיר חול, יש שם. ולא כשיש שם, יש מרכזיות. כי לכל כוכב יש כוכבים אחרים מסביבו, או שהוא משתייך לקונסטלציות. והמסר הוא שכל יהודי הוא אינדיבידואלי, כמו כוכב. בניגוד לכל הים, שכל גרגיר הוא אפס מבחינת זהות אינדיבידואלית. והסיבה שזאת חשוב, אני לא זוכר אם אתה אומר את זה, אבל זה ברור לי, כי זה בתחילת תקופת העבדות. והעבדות יוצרת די-הומניזציה. אדם שהוא עבד, אין לו זהות, אין לו משפחה, אין לו ילדים, לוקחים את הילדים, או לזרוק ליאור, או למכור בשוק. אין לו חיי משפחה, פשוט עבד, והוא שורד, הוא במצב של הישרדות. אז הקדוש ברוך הוא לפני הגלות, מדגיש שבעצם כל יהודי הוא אינדיבידואלי, והוא כוכב. ורב עמיטל הרבה לדבר, לא ארחיב עכשיו, אבל הרבה לדבר על הצורך של אינדיבידואליות בעבודת השם. כי בעצם, מה זה להיות עובד השם? זה לשמור נורמות קולקטיביות. בעוד 24 שעות, אם ירצה השם, כולנו, פחות או יותר, נשמור שבת באותה דרך. יש נורמות ששקולות לכולנו, ששוות לכולנו. ומי שיאכול ערב כשרות, יאכול איזה בשר או משהו, אז השחיטה תהיה אותה שחיטה. אז יש, להיות אדם דתי זה לשמור תכתיבים והנחיות משותפות, שכולנו ביחד. ואיך בכל זאת לבנות עבודת השם אינדיבידואלית? איך בכל זאת למצוא את השלך, את אותך, את עצמך, בתוך עולם של עבודת השם? ולא להיסחף שהיום במיוחד יש כאן ניגוד קיצוני, הייתי אומר, בין חיים דתיים בחוץ לארץ לבין חיים דתיים פה בארץ. בחוץ לארץ יש הרבה קנייה לנורמות חברתיות, קונפורמיזם. יש איזו נטייה שכולם יהיו שווים ודומים, ואיך זה, איזה בגדים, ואיזה השכחה, ואיזה תפיסה, ואיזה השקפה, ואיזה ראייה, ויש הרבה לחץ בחוץ לארץ להיות כמו כולם. ואני מבין את זה, כי מי שחי בחוץ לארץ בעצם היא עמדה שמרנית. אתה שומר נגד. גם מי שמחבק את התרבות הכללית, בכל זאת יודע שהוא נמצא באי זר, בתוך הים שהוא לא שלך. אז יש מגננה, אנשים מתגוננים, ויש איזו תפיסת מגננה, והתפיסה הזו יוצרת איזו שמרנות. פה בארץ זה קיצוני בקצה השני, שאנשים מחפשים את האישיות ואת האינדיבידואליות ואיזה דת הוא שלי. ואני זוכר לפני כמה שנים ישבתי בשולחן שבת עם המשפחה. הבת שלי אז למדה במגדל עוז, אני חושב, לא, טרם למדה, אבל הגיעה לכל מיני תקופות, אבל היא הייתה בתיכון. ועשו איזו סדנה בתיכון על חרדים ועל דתי לאומי ועל חרדלים וכל התנועות זרמים. אז הבת שלי שאלה אותי, נו, אבא, מי אנחנו? אז אמרתי, אנחנו עובדי השם. אבל מי אנחנו? אמרתי, אנחנו עובדי השם. כי אני לא מקבל שום תג ושום, אני רוצה להיות עובד השם, מקבל מכולם. אם תשאל אותי איפה אנחנו גרים, אנחנו גרים בקהילה שמזוהה כדתי לאומי, ומכל מיני סיבות. אבל זה לא הפורמולה הפרפקט המושלמת, וצריכים לבדוק את כל הערך של הקהילה שלנו, ואיזה ערכים מקובלים עלינו, ואיזה ערכים אנחנו לא מסכימים, ולא היינו בבני ברק, היינו עושים אותו מבחן, ואותה בדיקה. וראיתי שהבת שלי, שהייתה אז בת 15, נפחה להיות לבנה כמו שד. אז ישבתי איתה בצהריים של שבת, ושאלתי אותה, נו, מה אמרתי שכל כך הדאיג אותך? אמרה, אבא, אמרת שאנחנו עובדי השם. ונכון, שאנחנו לא, דת, אנחנו לא דתי לאומי, אנחנו לא חרדים, אנחנו עובדי השם. אז היא אמרה, הבנת מה נכון. אצלנו היא אמרה, בשיח של החברים שלה, הביטוי עובד השם הוא שם נרדף למי שאומר, בסדר, אני עובד השם במרשם שלי. קצת שבת, חצי שבת, גם הולך לחוף ים, גם מי שמחפש רוחניות במצבים, לכל אחד יש את התרכובת שלו. כל אחד מחפש את הדת האישית. בלי פורמליות, וכל אחד מחפש את האלוהים שלו, וכל אחד בשלו, מתחבר לכך ומדבר לך. מאוד חשוב למצוא את האיזון. בין שמירת הלכה חזקה ובלתי מותנית, וכמובן מסורה, שדיברנו על מסורה מאוד מאוד חשוב, כמה פעמים, כמה מסורה חשובה, כמובן היא לא חשובה כמו הלכה, אבל היא חשובה גם, וגם כן לחפש את הביטוי אישי ואת הסגנון האישי. רייטל סיפר לנו בשם הוולנגון, שבתקופת הנביאים, כל אחד היה מגיע לנביא, ויושב לפני הנביא, וברוח הקודש הנביא היה בודק אותך, ומדריך אותך בצורה שלך, בנתיב שלך, איך להיות עובד השם. אני רואה שעד ככה וככה, אז אני ממליץ לך להיות עובד השם X ו-Y. אז אני בודק אותך, לא שאני נביא, הנביא בודק אותך, אני בוחן בך את התכונות האלו ואת היכולות האלו, אני ממליץ לך להיכנס לתוך הזירה הזאת, וספציאליזציה. אז אנחנו, לצערנו, איבדנו את היכולת הזאת. וזה שאיבדנו את היכולת הזאת, מחייב אותנו להיות יותר דומים, וכל אחד הולך בגישות קולקטיביות. אבל המצב המומלץ, המצב הראוי, שיש לכל אחד את הנתיב, וכמובן את הנתיב האישי, הנתיב הלכתי, כל אחד שמר דומה, אבל הנתיב האישי, איפה אדם משקיע, ואיך אדם מתפתח, ואיך אדם חושב, תוך כל מיני ברור, מגבלות. אז רב עמיטל השתמש בפרשת שמות, ואת הביטוי הזה של כוכבים, כי כוכבים יש איזה מתח בין שמות לבין מספר. צד אחד סופרים, ברגע שאתה סופר, אז אתה מאבד את אינדיבידואליות. צד שני, יש שמות, ואלה שמות בני ישראל, יש לכל אחד שם, ויש לכל אחד אישיות, וכל אחד זהות, וכל אחד יכולות, וחבל לטשטש אותם ולאבד אותם. כן. אני חושב שזה דבר רע מאוד. דבר ארעי ושטותי, ולפני 500 שנים אף אחד לא התייחס לביטויים האלו, אחרי עוד 100 שנים אף אחד לא, כולם ישכחו את הביטויים האלו. עולם האשכנ...
אין דבר כזה דתיים
לאומיים? מה?
לא, יש שם. יש. יש יותר. כן.
תשמע, מי שרוצה לדעת איך לחיות, צריך לדאוג את זה לספרדים. למה? כי בספרדים אין תנועות, אין תגים. כולם חיים ביחד, הוא שומר יותר מצוות, הוא שומר פחות מצוות. ככה היינו. גם האשכנזים היינו עם אחד, משפחה אחת, קהילה אחת. מה קרה לאשכנזים שלא קרה לספרדים? רפורם, קונסרבטיב, שואה, איך קוראים לזה באנגלית? אמנציפציה שנכנסנו לתוך החברה. הרבה הרבה תחבולות והרבה הרבה מהמומות, ואז אנשים חיפשו, וכמובן עולם הישיבות והחסידוס, יש הרבה הרבה תסוזה בעולם האשכנזי ב-250 שנים האחרונות. ואז כל אחד חיפש את הדרך לאבד ולקבל ולהכניס ולנווט את העולם החדש. אצל הספרדים לא עברו את הכל. אין שואה, אין אמנציפציה, ואין עולם הישיבות, לטוב ולרע. יש כוח התורה אדיר בעולם האשכנזי שחסר קצת בעולם הספרדי. אבל הכוח הזה גם פיצל אנשים. או שאתה בתוך הישיבות, או שאתה מחוץ לישיבה. כל עולם הישיבות מושתת על בלעדיות. אתה שייך, אתה אינסיידר או שאתה אוטסיידר? אתה שייך לעולם התורה, שאתה לא שייך לעולם התורה, במונחים שלהם. בספרדים אין עולם התורה. בספרדים יש מדרש, מי שרוצה לבוא ולמוד, בא ולומד. עם כל הטוב והרע שבדבר, יתרונות וחסרונות. אז המצב האידיאלי זה לא שאנחנו מפלגים את עצמנו בכל מיני שבטים, אלא שחיים ביחד עם הבדלים. תחזרי במהרת זמן, ל-250 שנה, תיכנסי לאיזה שטטל, בטח תגלי שיש אדם אחד בספסל שהוא קרא קצת ספרים חיצוניים, יש אדם שני שהוא פחות קרא, כי הוא לא בנוי ככה. כל אחד לא בונים מפלגות, בונים, יושבים ביחד, נהנים אחד מהשני, משאירים אחד את השני. היום יש מפלגות ותנועות וזרמים, זה מאוד מאוד, במיוחד אני אומר לבנות שמשתייכות למה שקוראים אורתודוקסי, יש הרבה הרבה חרדי פוביה. יש הרבה פחד מהחרדים והרבה שנאה כלפי. זה מאוד 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 לא בריא, מאוד לא בריא. זה בא מתוך מצב של חולשה, כי בעצם הם מאתגרים אותנו, איך התפילה בבית הכנסת שלכם, ואיך השמיעת המצוות, ואיך דיני תרת משפחה. והתשובה שלהם צריכה להיות בסדר, אז אני אשתפר, כי אני לא רוצה להביס אתכם, אני רוצה להיות אדם יותר טוב. אם יש אדם שמאתגר אותי, זה טוב. טוב שיש אתגרים בחיים. ולצערי, חיים קצת, במיוחד בארץ, בחוץ לארץ, חיים ביותר קשב, במיוחד במקומות קטנים, כמו פילדלפיה ודנבר, אז כולם ביחד, כן? כי חיים ביחד. בניו יורק וניו ג'רזי, אז יש מספיק מקום לבנות תיבת חול לדתי לאומי, ותיבת חול למרודוקס, תיבת חול לחרדים, תיבת חול לישיבה, שיש יותר מדי משאבים. מי שגר בעיר קטנה, אז כולם ביחד, כן? כי אחרת לא יתקיימו. אוקיי? ברור שזה off track, אבל זה חשוב, זה הרבה יותר חשוב ממה שרציתי לומר, כי זה לדעתי מאוד מאוד חשוב לכם להכיר את העולם הזה, אם תוכל, תוכלו, ואם לא תוכלו לפחות להעריך את זה ולהרוויח מזה ולהפיק מזה כל מיני תועלות, ולא חס וחלילה לבודד את עצמכם מהעולם הזה.
אז אתה חושב שזה, כאילו זה יכול להיות, למרות שאת עולם שלנו כל כך שונים,
שונים?
כן, לא שונים, אבל יש עניינים של ממש.
דברים
קלים מאוד. איך אנחנו יכולים לחיות יחד?
שבת, דיני נידה, מצה, תפילין, סוכה, כשרות. 99% מהחיים שלך דומה.
נכון.
יש כל מיני נושאים חשובים, אבל נושאים זמניים. כן, בעוד 200 שנה, כל השאלה אם זה ראשית צביחת גבולותינו או לא, טיפול מהבמה, כי נחיה בתקופת משיח, אז נדע כן או לא, ולא יהיה חשוב אם זה כן היה או לא היה. וכל השאלה של כן לקרוא שייקספיר, לא לקרוא שייקספיר, זה בעצם יפלג אותך. זה עניין כל כך זוטי ושולי, ומי שרוצה, מי שמחפש, בסדר. ואני מבטיח לך שאם תהיי רציני בעבודת השם, גם אם תקריא שייקספיר יקבלו אותך. יש הרבה יותר סבלנות בעולם הזה לאנשים מהקהילה שלנו מה שאנחנו חושבים. כי מסתכלים עלינו, חושבים ששופטים אותנו ושואלים אותנו, האמת היא שלא. אם את רציני בעבודת השם יקבלו אותך עם כל השייקספיר שלך, עם כל ה-Ivy League שלך. זה off track, זה מצב אחר. טוב, רציתי לסיים עם איזה דבר תורה משלי, שלדעתי מאוד חשוב. אני אקצר. אבל יש כאן שני מסרים, שלושה מסרים חשובים, וזאת הסיבה שרציתי לתת לכם. יש למשה שלוש אמהות. אוי אוי אוי. יש לה אמא ביולוגי, יוכבד, ויש שתי אמהות ממזרות. יש מרים, שעוזרת לו לחיות ולשרוד, ויש כמובן בתיה שמצילה אותו. היום נתמקד, היום נתמקד במרים, והתועלת והתרומה של מרים למשה רבינו. אנחנו כולם יודעים על מרים ליד הנער, שמחכה למשה, ממתין למשה, ועוזר למשה לחזור ליוכבד, אבל לא כל כך יודעים על התרומה ועל התפקיד של מרים בלידתו של משה. מה התפקיד של מרים? אז התורה מספרת לנו בדף הראשון, ויקח איש מבית לוי, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מה כל ההפתעה פה? מה כל ההסתרה פה? מי זה בית לוי, מי זה איש מבית לוי, כולם יודעים, זה אמרם ויוחבד, הורים של משה. אז אם ידוע לנו שזה אמרם ויוחבד, למה אתה אומרת איש מבית לוי ואישה מבת לוי?
אף אחד לא מוזכר,
כן, למה? אז רש"י מביא את הגמרא בסוטה, שאמרם לקח החלטה גורלית, והייתי אומר גם נוראית. הוא גירש את יוחבד. זאת אומרת, עד כאן, אין שום סיבה, אין שום תועלת, כל בן שנקים, כל משפחה שנגדל, ילך לאיבוד, ילך לנהר, ילך לתנינים. אז אין סיבה יש לנו שני ילדים, ראשון אהרון ומרים. אז אין סיבה להוסיף ילדים, אין סיבה לחיות ביחד. זה בעצם קיפל את האוהל. והוא גירש את יוחבן. ובעצם מה מרים אומר לאמרם? מרים נכנס ומתקן את אמרם. ומרים אומר, אבא, אני מנסח במונחים שלי, במילים שלי, לפעמים קשה להבין את השקלול הכללי. למה אנחנו חיים בעולם סיוטי? למה העולם כל כך מאתגר אותנו? למה העולם כל כך לא נעים ולא הולם ולא... ובתקופות האלו, במקום להסתבך בשאלות למה, למה ולמה, אז אנחנו צריכים לשמור את הקו שלנו. ולבצע את הפעולות הלכתיות וגם המוסריות שלנו, ולתת לקדוש ברוך הוא לעבור את הבגרות בחשבון. הקדוש ברוך הוא כבר יעשה את השקלולים. זה נקרא באנגלית, to hold the moral line. לפעמים אתה נמצא בחיים, אתה לא מבין את המציאות מסביבך. אתה לא יודע למה הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לתוך המצב הזה, ומה העתיד של ילדינו, ואיך זה יתחלחל, ואיך זה יתפשט, ואני לא יודע. אז אני מקבל לך החלטה שאני לא מולד ילדים. אני מפרק את המשפחה. יש ביטוי לזה במסכת ברכות, מי שעוקב אחרי הדף יומי, שישי נכנס למלך חזקיהו. מלך חזקיהו הפסיק. וישי, למה הוא הפסיק? כי הוא ראה בנבואה שיהיה לו איזה נכד בשם מנשה, הרשע. אז אומר לו ישי, בהדי קפסי רחמן אלוהים, לא אתה עושה שקלולים בחשבנות של הקדוש ברוך הוא, אתה עושה שלך, תן לקדוש ברוך הוא לעשות שלו. והגישה הזאת, ההתייחסות הזאת, המנטליות הזאת היא כל כך חשובה. כי לפעמים בחיים קשה לראות איך זה יתגלגל. ובכל זאת, לא לסגת מהחובות הבסיסיות שלך, שלך. אני, כשאני מראיין תלמידים בחוץ לארץ, אז אחת מהשאלות שלי, כי אני רוצה לבחון לא רק כמה גמרא יודעים, איך מתפללים, ואיזה חסדים עושים, אני שואל אותם, אני רוצה לבחון את היהדות שלהם, אם הם יהודים טובים. כי אני רוצה יהודים טובים בישיבה. אז אני שואל אותם, אם תוכלו לחזור במנהרת זמן לתקופה אחת בהיסטוריה היהודית, איזה תקופה היית בוחר? הייתם אומרים, חושבים מונחים של עם ישראל ויהדות והיסטוריה שלנו. אז 90% מהתשובות הם הר סיני, קריאת ים סוף, 84, בריאת העולם. לפני 10 שנים, תלמיד חזר אליי ואמר, רבי, מה היית אתה בוחר? אז אמרתי, קודם כל שמתי וי על הדף, כי יש לבחור איזה חוצפה, ואני מצליח לגייס את החוצפה, בעצם לכוון את החוצפה הזו, לקראת איזה משהו גדול יותר, יהפוך להיות אדם שפטני ואדם בעל הצלחות. אז אמרתי לו, אמיתי, חשבתי כמה דקות, ואמרתי, אמיתי בוחר, הייתי מאוד רוצה לחזור, ל-85, לא ל-84, ל-45, ל-48. למה? לצאת מאושוויץ, לצאת מהמחנות עם הניצולי שואה. כי מה עשו? מיד חיפשו אנשים איתם להתחתן מחדש. הוא הכיר מישהו מהשטטו, חברה של האחות, אחיינית, מישהו, משהו. והקימו משפחות, וקראו שמות לילדים על שם אותם שנספו בשואה. והם לא ידעו אז ב-45-46 שהתינוקות שהביאו לעולם באותם שנים יגיעו לארץ וילחמו במלחמת השחרור ויבנו את העתיד שלנו ויחיו בארץ ויקימו את אולי הדור הכי גדול. הם לא ידעו. זה רק לקח אמיצות מוסרית. שאתה אמיץ מוסרי, שלמרות שאני חי בתוך סיוט, בכל זאת אני לא מרפא. אני מביא ילדים, אני נחוש, אני שמח על הקדוש ברוך הוא שהוא יעשה את שלו. וזה בעצם מה שמרים טען, למה? אבא, אתה חייב לעשות את שלך. אתה חושב שמשה יפוך להיות איזה חטיף לתנינים? בסדר. זה תניח לקדוש ברוך הוא. אתה עושה את שלך. חובות הלכתיות, וגם חובות מוסריות היסטוריות. אתה לא זז מהן. העולם משתנה, העולם קצת מפחיד, העולם מפעיל, בסדר. תן לקדוש ברוך הוא לדאוג. קדוש ברוך הוא גם יכול להשפיע. לולא התערבות של מרים, משה לא היה נולד. וברגע שעמרם גירש את יוכבד, כולם גירשו את נשותיהם, כי הוא היה מנהיג. וברגע שהוא החזיר את יוכבד, כולם החזיר את נשותיהם. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. זה היה איזה אירוע שבטי, ולאומי לא רק אירוע אישי. וזאת נחישות, וביטחון, ונבואה. וגם כשזה הכל הולך דרומה, כשמשה נשלח ליאור, אז מה כתוב? מספר ד' חשוב. לא יכלה עוד הצפינה, עוד נזף באביה. אז האבא מתחיל לזלזל במרים ולנזוף בה. היכן נבואותייך? מרים, מה קרה עם כל התוכניות שלך? הנה משה עכשיו ביאור. מה עושה מרים? מה עושה מרים? ותתצב, הודעה מחזקת בנבואתה, שנאמר ותתצב, אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. כאן ביטויים לדעתי מאוד מאוד חזקים. המילים האחרונות של עוד ד' אין יציבה אלא נבואה. מי שעומד יציב ונחוש במשהו נבואי, למרות שהוא לא מתקיים מיד, לוקח קצת זמן, זה סוג של נבואה. קוראים לה מרים נביאה, אף פעם לא שמענו נבואה ממרים. אז הנבואה שלה, המומנט שלה, זה כשהיא עומדת נחושה על שפת היאור, למרות שהכל קורס מסביבה, כי היא בוטח בקדות, אין יציבה, ותהיית עזב אחותה מרחוק, אני עומדת, יציבה. לא נכנע למציאות. ותהיית עזב, upright, strong, confident. ותהיית עזב אחותה, courageous, אחותה, לדעת מה יעשה לה. זה אלמנט אחד של מרים. אבל תקשיבו בנות, יש אלמנט שני למרים. ותתייצב אחותו מרחוק לדעה מי עשה לו, זה לא רק מתאר שהיא עומדת יציבה, כי היא בטוחה בנבואה הזאת. היא גם ממתינה למשה, למרות שהיא לא יכולה לעשות כלום. כי משה ככה זורם עם הנהר. אז למה היא עומדת?
הוא לא נמצא בתוך היום.
היא נמצא בתוך איזה סל.
הוא נמצא על שפת היום.
כן, בסדר, אבל היא לא עוזרת עכשיו, היא רק ממתינה שם. היא לא יכולה לעזור. בנות, לפעמים בחיים אנחנו יכולים לעזור לזולת שנמצא בלחץ, נמצא במצב קשה. לפעמים אנחנו לא יכולים לעזור. אבל בכל זאת להרגיש אמפתיה ולהשתתף בצער של הזולת ולהיכנס לעולם שלהם. היא לא יכולה לשנות את המציאות שמשה נמצא על שפת היאור. אבל בכל זאת היא לא זורקת את הסל לתוך המים ובורחת. היא עומדת שם ומסתכלת עד שהסל עובר מי. מהאייסייט שלה, מהיכולת שלה לראות. זה כל כך חשוב, וזה נקרא אמפתיה או סימפתיה, וזה חלק מהעולם של חסד. וזה לא רק הנבואה של מרים, זאת הסימפתיה של מרים. תסתכלו בבקשה למספר ה', זה משנה בסוטה. מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק. לפיכך, נתעכבו לה ישראל שבעה ימים במדבר. בשכר המתנה של מרים, לא בשכר יציבות נבואית, בשכר זה שהיא המתינה, שהיא לא ברכה. חיכינו לה במדבר שבוע, בתקופה מאוד רגישה, כי זה באמצע ספר במדבר, כשהכל כמעט קורס, והכל בתהליך הריסה, וחשוב להיכנס לארץ בצורה הכי מיידית, כי אחרת המרגלים יקרה, ובכל זאת ממתינים, והמרגלים באמת קורה. יש ויכוח בגמרא, כן? יודעים, כולם יודעים את הוויכוח. יש קיתון אחד של מים ושני אנשים במדבר. מה טוען רבי עקיבא? שאחד ישתה. כי אין תועלת שכולם, ששניהם ישתו וימותו. מה טוען בן בטרה? מחצים את המים. למה שניהם מתים? מה הרווחנו? הרווחנו מצב שאף אחד לא שותה מים כשהזולת מת. כי זה מגיע. לעמוד שמה, כשאדם מת, ואתה שותה, זה מגיע. אנחנו לא פוסקים כבן מתר, אבל יש כאן ערך. שלמה שאתה לא יכול לעשות כלום פרקטי, אתה משתף בצער של הזולת. אתה מת איתו. אתה נמצא איתו. וזה מרים. היא ממתינה, למרות שהיא לא יכולה לעשות כלום, כי משה עוד מעט ימות, אז לפחות שהיא תעמוד שם. ויש לי שתי תוספות. זה מאוד קשה לתפוס את שתי הקצוות של מרים. כי אנשים אידיאולוגיים לפעמים פחות מרגישים סימפתיה. כי הכל אצלהם זה אידיאולוגיה. ואנשים סימפטיים, לפעמים קשה להיות אידיאולוגיה. אני קורא לאידיאולוגיה לפעמים runaway train, רכבת ברחת. כל דבר הופך להיות אידיאולוגיה. יש אנשים עם חיים שלהם, עם רגשות שלהם, עם קשרים שלהם. אופיר שייר, האבא של גלעד שייר, שהוא בוגר ישיבה, הוא בא לישיבה ביום הזיכרון האחרון, והוא דיבר בפני התלמידים, בלילה, בערב. והוא סיפר לתלמידי ישיבת הרציון על השבעה שהוא ישב על בנו גלעד, שנחטף, לוחמי החטופים. הוא אמר שכל הרבנים נכנסו וסיפרו לו, הבן שלך הוא קדוש עליון, הוא נמצא בשמיים בכיסא הכבוד, עם רבי עקיבא וחבריו, הרוג מלכות. והוא אומר לעצמו, אני בוכה על הבן שלי, אני מתגעגע לבן שלי, הוא בן. הוא אצלי לא הרוג עליון והרוג מלכות, הוא בן. הוא אמר שרב ליכטנשטיין נכנס לתוך החדר ונתן לו לחוש את הכאב של אבא על בן. אנושי, מקורקע, grounded, לא רק אידיאולוגיה. וצריכים להיות מאוד זהירים, כי אני רוצה שתהיו אנשים אידיאולוגיים, אבל לא על חשבון הסימפתיה והאמפתיה, ויכולת להתחבר לאדם לא רק באיזה משוואה אידיאולוגית, שהכל הופך לאיזה סיפור אידיאולוגי, מה קורה בשמיים, ואיך אתה. ואם תשאל אותי, אני חושב שזה מה שמייחד קצת את ה... כיוון של המוסד שלנו, של ישיבת הרציון, ואת החיבור הזה. לפעמים יש זרמים שהם כל כך אידיאולוגיים, שזה בא על חשבון האנושיות. שיש אנשים בחדר, אנשים פשוטים, עם לב, עם רגש, ולא הכל, להרביש איזה משל אידיאולוגיה על כל החיים. גם לחיות את החיים בצורה אנושית ורגשית. וזה בעצם באותה מילה של מרים, התצצה ואחותה למרחוק, קודם כל היא עומדת שם בנבואתה, איזו אישה אמיצה, נחושה, אף אחד לא יביל אותה, נחושה, מצד שני היא ממתינה למשה רבינו. נסיים לכם סיפור. ברוך השם זכיתי לאישה מדהימה שמבצעת חסדים מסביב לשם. פשוט שינת כל המשפחה, המשפחה שלנו מושתתת על חסד. יומם ולילה עושה חסדים ופיזיותרפיסטים. אבל היא פיזיותרפיסטית מסורה לכל הילדים שנולדים עם בעיות ומגבלות, נוירולוגיות, לא הולכים. תינוק שלא הולך, יש לו גם מחסור ראייה. כי איך אנחנו בונים את הראייה שלנו? מסתובבים, מרימים, מרגישים, חשים. ילד שלא הולך הוא גם הוא מוגבל בראייה. וכמובן, מי שלא הולך לא רואה, מי שלא רואה לא הולך, זה הפך להתמגל. אז כשקובעים את הטיפול לילדים, צריכים לבחון את יכולת הראייה שלהם כדי לווסת את הטיפולים. אז יש תרפיסט, vision therapist, תרפיסט ראייה, שבוחנת את כל התינוקות, את כל הילדים, מה כן רואים, מה לא רואים, כי מדובר פה בבני שניים, שלוש, לא יכולים לספר מה רואים, מה לא רואים, אז צריכים איזה אישה מקצועית או איש מקצועי לבחון ולווסת את הטיפול לפי יכולת הראייה. אז התרפיסט ראייה סיפרה לאשתי את הסיפור הזה. יש אדם שנהיה עיוור. אז הוא יודע שאתמול הוא ראה, היום הוא התעוור, אז הוא יודע שהוא איבד איזה כוח, איזה יכולת. מה לגבי אדם שנולד עיוור? מתי הוא מברר ומכיר שהוא עיוור? כי הוא רק מכיר עיוורון. אז הרופאים אומרים שבגיל 6-7 הוא מתחיל להשוות חווייתו לחוויות אחרים. ואז הוא אומר, הנה, הם רואים, אני לא רואה. אז המטפל ממליץ, מנחה את ההורים, שבגיל 6-7 תשבו עם הילד, עם הילדה, ותסביר להם בדיוק כך וכך, שהם עיוורים, בכל זאת, מנחים אותם, מנחים אותם. המטפל סיפרה לאשתי על ילד, ילדה בת 5, מאוד מאוד בוגרת, ישבה בסלון עם האמא שלה, ליל שבת, שואלת את האמא, איפה אבא? אמא אומרת לילדה, חכי שנייה, אני אלך לחלון לראות אם אבא בא. הילדה שואלת את האמא, אמא, מה זה לראות? למה את יכולה לראות בתוך החלון ואני לא רואה מתוך החלון? ואז האמא הזאת יודעת שהמומנט הזה הגיע. הרגע הגיע, היא חייבת לשבת, אבל היא לא מוכנה. אז היא מנסה ויושבת עם הילדה ואומרת, הנה, את יפה, את מבריקה, את חכמה, יש משפחה, יש כוחות. אבל יש כוח לראות בעיניים שהקדוש ברוך הוא נתן לרוב אנשים, והקדוש ברוך הוא לא נתן לך לך. ובכל זאת, תהיה בסדר, הכל יסתדר, חכמה, טובה, בעלת מידות, תבירה לה את הכל. הילדה הזאת, בת 5, מתחילה לצעוק. מתחילה לקלל את האמא. מתחילה לבכות. למה עשית לי אמא? למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? אני שונא אותך, אני שונא לך. היא מתחילה לצעוק, לקלל, להתפרע. אמא זאת נבלה, מה היא יכולה לעשות? באיזשהו שלב, האמא שוכבת ליד ביתה במיטה, ומתחילה לבכות. אחרי 15 דקות, הבת הזאת הקטנה אומרת לי, אם עכשיו אני מרגישה שכל יהיה בסדר, כי הרגשתי את הבכי. לפעמים לא נוכל לעשות כלום. אבל לבכות, אם זה בצורה ליטרלית או בצורה לתת לאדם את התחושה שאת נמצאת איתו. להיכנס לעולם של הזולת, לעולם הכאוב, הכואב של הזולת. כשמרגישים את הכאב בחיים, אנחנו מסתגרים ומצטמצמים ומתבודדים, ואף אחד לא יבין איזה יום יש לי, ואיזה תרדות יש לי, ואיזה מתח ולחץ, אף אחד לא מבין. מה קורה כשאדם נכנס ואומר, אני כן מבין? ודרך להבין זה בעצם להזדהות ולתת לעצמך להרגיש חשוף וחלש. כי כשרואים אדם אחר סובל, הנטייה הטבעית היא, עכשיו הנה, אנחנו לא סובלים, כי אנחנו ברוך השם בריאים, טובים. אבל כל אחד יש לו סבל בחיים. אנחנו בוחרים לא לחשוב על זה, כי זה כואב. מעדיפים לחשוב על הכוחות שלנו ואת היכולות שלנו. ויש מדרש כל כך נחמד שמשה רבינו נכנס למרים מפרשת בעלותך ואומר, מרים גם אני לקיתי בצרת. איפה לקה משה בצרת? שש שנות. נו, באמת משה. צרת על היד לאיזה 15 שניות. אומרים, יש צרת על כל גופה וכל יודעים את זה. אצלך זה היה צרת ככה צנועה, אף אחד לא ידע. ולכן משה מחפש את התקופה בחייו שדומה למרים, כדי שבכל זאת ירגיש חלק. כמובן הוא אומר, זה לא אותו דבר, אבל אני יכול קצת להבין ממה שקרה לי, כי... וברור שאצלך זה הרבה יותר גרוע והרבה יותר כואב, הרבה יותר מביש. אז יש שני מסרים, שלושה מסרים. נחוש מול המציאות לא הולמת, לא סימפטית. מצד שני, קומבינציה של אידיאולוגיה ואמפתיות. מצד שלישי, יכול להיות אדם אמפתי ולתת לזולת את התחושה שאת מבינה, שביטוי, you're with them, שאת איתם. מרגישים אנשים אותנטיים שכשהם איתך, מרגישים את זה. כשהם לא איתך, זה סתם מלאכותי, אומרים איזה משהו, איזה סיסמאות וסלוגן, יודעים שזה לא ככה. אוקיי? אז יש המון המון חומר לחשבה. רב עמיטל רוכב על החמור. רב עמיטל גאולה מחוץ לארץ ישראל. רב עמיטל שמות, אינדיבידואליות. רציתי להוסיף את התמונה הזאת של מרים. ותתעצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לה. ותתעצב יש איזו קומבינציה של יציבה וגם השתתפות בצער של זה במתינה. שבת שלום. Thank you.